רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום שלום, כאן עטילה שומפלבי ואתם מאזינים לעושים כותרות, הפודקאסט המשותף של ויינט ורשת עושים היסטוריה. והפעם, האנטישמיות בעולם הפכה כבר למגפה של ממש, כיצד ניתן להילחם בה? והאם יש ליהודים עתיד מחוץ למדינת ישראל? על השאלות האלה ניסו לענות יצחק הרצוג, יושב ראש הסוכנות, משה קנטור, נשיא הקונגרס היהודי האירופי, ועדי אלטשולר ומתי כוכבי, יזמים חברתיים, בוועידת ידיעות אחרונות, שנערכה בשישה בינואר 2020, בבנייני האומה בירושלים. הנה הדברים.
תודה לכם שאתם בפאנל הזה, שהוא בעיניי אחד החשובים בימים אלה. מר הרצוג, אני רוצה להתחיל איתך, בבקשה. שמענו את הבעיות, שמענו את פריסת האיומים. מה עושה מדינת ישראל כדי לסייע לקהילות יהודיות, והאם בכלל מדינת ישראל מסוגלת לעשות משהו כדי לפתור את הבעיה הזאת?
מדינת ישראל משקיעה הרבה משאבים בנושאים שקשורים לקהילות היהודיות, גם בנושא של חינוך וגם בנושא של עלייה, קליטה וכיוצא בזה, וגם בנושא של הביטחון, אבל במגבלות. לאחרונה הודיע ראש הממשלה שהוא בחבר הנאמנים של הסוכנות היהודית שהוא יעביר תמיכה לקרן לסיוע לביטחון קהילות שהסוכנות היהודית מובילה. הקרן הזאת היא מיזם של העם היהודי שכבר כמה שנים, למשל ביום הכיפורים האחרון בהלה בגרמניה נכנס טרוריסט גזען, מה שנקרא white supremacist, בכל הכוח ניסה לפרוץ לבית הכנסת, ובגלל ציוד שהקרן שלנו התקינה בתמיכה של יהודים נדיבים, נמנעה יכולתו להיכנס לתוך בית הכנסת, וככה ניצלו עשרות יהודים מטבח. אז במובן הזה קיבלנו גם הודעה של ממשלת ישראל שהיא תתמוך, רק צריך לומר שבגלל שזאת ממשלה, יש מגבלות, ולא בכל מדינה אתה יכול לערבב כספי מדינה עם נושאים שנוגעים לביטחון, ולכן אנחנו מקפידים קלה כחמורה בנושא הזה.
עכשיו, שאנחנו מביאים סולידריות עם יהודי העולם, עם יהודי ארצות הברית, עם יהודי אירופה, הסולידריות הזו מספיקה, או שמא ממשלת ישראל צריכה לעשות יותר כדי לקרב אותם רגשית, נפשית, למדינת ישראל?
טוב, זה כבר סיפור אחר לגמרי.
שהוא קשור.
זה נוגע לכל מערכת היחסים בין העם היושב בארץ והעם היושב בתפוצות, זה סיפור ענק. מהי מערכת היחסים של מדינת ישראל ויהודי התפוצות? זאת אחריות עצומה שלנו כמדינת הלאום של העם היהודי להקפיד בכל דרך לשמור על אבותות של אהבה, כבוד הדדי, דיאלוג ותמיכה הדדית בין יהודי התפוצות למדינת ישראל. זה לא רק נכס אסטרטגי, זה צריך להיות חלק מההוויה הלאומית. אנחנו עוסקים בוקר ולילה, באמת, הסוכנות היהודית, גופים אחרים, עבדך הנאמן, רק בניסיון להחנך ולהסביר לציבור בישראל עד כמה מגוון, עשיר, מרתק וחשוב העם היהודי בתפוצות, ולהסביר ליהודי התפוצות עד כמה מדינת ישראל משתנה, מעניינת, מגוונת, וכמה כל צד לא מכיר את רעהו, ולכן צריך למצוא את הכלים הנכונים לספר את הסיפור. בדיוק אמרתי את זה למתי כוכבי, אחרי המיזם המופלא שלו, הסטורי של אבא.
טוב, תכף נגיע לסטורי של אבא, אבל מיסטר קנטור, I want to ask you, are there any countries in Europe that are not safe for Jews these days? האם ישנן מדינות באירופה שאינן בטוחות ליהודים כיום?
Of course there are such countries, but better say, to be precise and correct, that there are places in the countries where we're definitely not safe for Jews. And for example, some regions of Brussels are not safe for Jews. Some regions of France definitely not safe for Jews. And the best example, sorry to say the best, the strongest example, is Malmo, from where the community completely left for Amsterdam, okay? Sweden. And in Sweden, I want to remind you that Malmo is the second biggest city in the Sweden and industrial capital. And the whole community, which existed over there for hundreds of years, disappeared. They all moved. So this is the situation.
I have heard recently a senior European commissioner saying that the figures, the numbers that we know about attacks against Jews in Europe are not accurate. Actually, there are much more, and Jews are afraid to go and feel complaints. Is this true?
Yes, it is true. Because, you know, at Tel Aviv University, we have a so-called Cantor Center, which is measuring exactly, with medical accuracy, the level of anti-Semitism in every country. But in some countries, like Great Britain, for example, they do it perfectly. They fix every small and big incident. And in some countries, Jews are covered by the fear to report to the police, and that's why we don't have exact numbers. But I want to tell you very definitely that today the level of anti-Semitism worldwide and in Europe especially is not any more qualified like latent anti-Semitism. It's a crisis of anti-Semitism. Every year worldwide happening the same number of severe anti-Semitic incidents as in 1938, just a year before the World War II. The year of Kristallnacht.
Okay, בואו נקפוץ רגע לישראל חזרה, מתי ועדי, ואני רוצה לקחת את הנושא שאתם עוסקים בו, וזה זיכרון השואה והפיכתו לנגיש מאוד, ואישי מאוד, מהתקסים שכולנו הכרנו במשך הרבה מאוד שנים, ליחס מאוד אינטימי. את לקחת את זה לתוך הסלון, מתי, אתה לקחת את זה לתוך הטלפון של כולנו, והפכת את זה למאוד אישי, אבל גם מאוד ויראלי. זה נבע אצל מי מכם מתוך רצון להילחם באנטישמיות? או רק לשמור ולזכור?
לא. אני ממש לא חשבתי על אנטישמיות כשהתחלתי את זיכרון בסלון. רק בשנים האחרונות התחלתי לחשוב על אנטישמיות כש... זיכרון בסלון, שנה שעברה היינו כבר עם 750 אלף מארחים ומתארחים, והשנה אנחנו לדעתי נהיה עם אזור של 1.5 מיליון והמון המון המון קהילות יהודיות בחול, שעם השיח כאן בסלונים הרבה פעמים מדבר היום עלינו כריבון ואולי עלינו כחזק ואיזה מקום כזה שזיכרון השואה מניע אותנו לאיזה מקום של תיקון ושיח כזה שאולי כבר לא צריך את המטס על אושוויץ, אז כשאתה מגיע לזיכרון בסלון בקהילות יהודיות בחול, השיח הוא אחר. היום אנחנו הקורבן, אנחנו מפחדים על מה אתם מדברים, בלהיות איזה מגדלור, להיות איזה מצפן מוסרי לעמים אחרים, ובכלל, כאילו אנחנו כרגע חווים, אז אצלי זה הגיע בתקופה האחרונה, ובזיכרון בסלון באופן כללי, אצלי זה התחיל פשוט ממקום מאוד מאוד קטן ואישי שלי, שהרגשתי פשוט לא מחוברת לזיכרון השואה, הרגשתי שהיום הזה עובר לידי, אין לי קשר משפחתי, ופשוט חיפשתי דרך אחרת.
וכיום זה משנה פנים? את שוקלת, חושבת לכוון את זה בצורה שונה כדי לכוון את זה למה שמתרחש בימים אלה ממש?
זיכרון בסלון זה כמו ליל הסדר, זה לא שלי. זאת אומרת, אני לא מנכ״ל של... זה כמו של ליל הסדר, אין מנכ״ל, אין יושב ראש. זיכרון בסלון זה פעולה שבן אדם עושה, הוא פתח, אני מנסה לייצר... אנחנו מנסים לייצר מסורת שתהיה עוד 10 ו-20 שנה, גם בדור שלא יהיה בו ניצולים. ברוב הסלונים היום כבר אין שורדי שואה, ואנחנו מנסים לייצר מסורת חדשה בסלונים של אנשים. זה לא שאני מכוונת מה קורה בסלון. סלון שעשו ילדים ונכדים של נאצים בברלין, לא נראה כמו זיכרון בסלון באופרה, ולא נראה כמו זיכרון בסלון בקטמון, שילדים או מבוגרים. אני כן יכולה להגיד שמבחינתי העיקר והמשמעות הגדולה זה השיח שקורה מתוך זיכרון השואה על החיים שלנו כאן והיום.
מתי, שתי השאלות האחרונות נוגעות גם אליך כמובן. מאיפה זה התחיל אצלך הסיפור של הסטורי של לבה?
זה התחיל מנתונים, אולי מישהו יכול לראות נתונים על המסך. אבל אנחנו התחלנו ממחקר, מה שאתם רואים פה לדוגמה, זה איך הארגונים האלה עובדים. זה ארגון ה-Yellow Vest בצרפת. האיש עומד פה בראשו ומוביל אותו, הוא אחד מראשי ארגונים הנאו-נאצים. כלומר, אחד הדרכים שאנחנו רואים זה איך הם מצליחים להשתלט על אירועים חברתיים וציבוריים. אתם רואים פה ברשת, כל נקודה פה זה בן אדם. אתם רואים פה ברשת את הפריסה הענקית שהמחקרים שלנו העלו והראו ההתפוצצות הענקית של הפעילות הנאו-נאצית. תשמעו, אין הבדל בין טינדר ל-Airbnb ל-LinkedIn לבין הפעילות של ארגונים הנאו-נאצים, איך הם מתפרסים ואיך הם מפיצים את הפעילות שלהם. הם פועלים דרך ארגונים קרוס, חותך את כל העולם. הם יעילים בצורה רגילה, הם תומכים אחד בשני ברעיונות, במחשבות, בתמיכה וגם בנשק. כל מי שמדבר על המושג הזה של Lonely Wolf הוא מטורף. אין כזה Lonely Wolf. כל ה-Lonely Wolf האלה היו קודם כל פעילים ברשתות האלה שאתם רואים פה. הם היו פעילים בהם, הם למדו מהם, הם נתנו להם לחנך אותם. עשינו מחקר מעניין, גם פרסמנו את זה כסרט. לקחנו, ראינו, מצאנו ילדה שהייתה ילדה אמריקאית בת 16, שום זהות פוליטית, והראינו איך בתוך חצי שנה הם הצליחו ליצור איתה קשר, ליצור איתה אינטראקציה, להביא ילדה ללא זהות פוליטית למצב כזה שבתוך 6 חודשים אחר כך היא הייתה פעילה משמעותית בארגונים נאו-נאצים. כלומר, יש פה פעילות מאוד 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 משמעותית. אתם רואים את הלונלי וולף שהיו מעורבים באירועים, זה היה בסלייד הקודם, אתם תראו שהלונלי וולף האלו, כולם היו חלקים, היו פעילים ברשתות האלו ושמעו, ככה נוצר הטרור החדש, ככה נוצרת האנטישמיות החדשה, עם זה צריכים להתארגן. מה הבשורה הטובה? באב אספו 300 מיליון איש, ולהם אין 300 מיליון איש שצפו בהם. כלומר, אם אני הייתי מסתכל על מה שיש פה באירוע הזה, יש לנו פה שני ארגונים רשמיים שעובדים נכון במלחמה באנטישמיות, ויש פה שני ארגונים מחתרתיים. והארגונים המחתרתיים פועלים בדרך שלהם, והחיבור בין הרשמי למחתרתי ייתן לדעתי תשובה מאוד מעניינת.
אבל אתה חשבת בקור, בבייס של הרעיון שלך, שזה הולך להילחם בתופעות של האנטישמיות העולמית?
חד משמעית. כאשר, יש משהו שאנחנו צריכים להבין. הסיפור על הילדה הזו שסיפרתי לך, עשינו את הסיפור של 360 מעלות. הלכנו להורים שלה, היא אמריקאית, הכל בסרט, העלינו את זה בסרט. אנחנו להורים שלה, סיפרנו להם מה קורה, גילינו לה את כל הדברים, הראינו לה סרטים על השואה ועל האנטישמיות, והיא חזרה לחלוטין, היא עזבה את זה לחלוטין. היא מעלה עכשיו וידאו עם נגד האנטישמיות וכדומה. אם אנחנו נפיץ את הידע, ואם נספר אותו בצורה מוחשית, אנחנו נוכל להילחם בזה. הרבה אנשים פשוט לא יודעים.
כן, מר הרצוג, אני רוצה לחזור לך רגע עם שאלה אחת, וגם אתה רוצה להתייחס, אני יודע, למה שאמר מתי. השאלה היא שהיא כזאת, אתה אמרת לי פעם, נדמה לי לפני כשנה, הישראלים לא באמת מתעניינים באנטישמיות בעולם. מצקצקים, אויבי וכולי, מחבקים, אבל כולנו עסוקים בעניינים שלנו כאן. אנחנו אומרים ליהודים, בואו לכאן אם אתם מפחדים. זאת אומרת, אין פה עניין באמת אמיתי כלפי מה שקורה בחול.
אני רוצה לדייק. זה נכון שבישראל גדלה חברה שהמודעות למה שקורה לחלק מהעם שלה בתפוצות היא מוגבלת רק לחוויות אישיות. כלומר, למצב שבו אתה נוסע למחנה קיץ, אתה מערך משלחת של תלגלית, אתה לומד על זה קצת בבית ספר, אתה גדל בלי לדעת את הסיפור היהודי המגוון, העשיר והמרתק, שמתרחש בעצם ימים אלה ממש. מצד אחד נטישה של המונים את עמך, מצד שני המונים מתדבקים על דלת עמך. דברים שבכלל לא מעסיקים את הציבור הישראלי, אתה רואה את זה גם במחקרים. מה שכן, מאז פיטסבורג ומאז העלייה הדרמטית באנטישמיות, הציבור הישראלי הרבה יותר מודע, הרבה יותר שואל, הרבה יותר מתערב. אנחנו רואים את זה, אנחנו כארגון היהודי הגדול ביותר בעולם, הסוכנות היהודית, שתמיד עמדה מול אתגרי ענק, הקמת מדינה, עלייה של מיליונים, אנחנו מאוד שמחים, לצערנו, בנסיבות, אבל שמחים שהציבור הישראלי מגלה הרבה יותר עניין ואכפתיות, ואז אתה יכול גם לגייס אותו, אפרופו רשתות חברתיות. ופה אני רוצה לומר עוד שתי הערות. אחת להערה שלך, אנחנו לא אומרים, אני לא אומר להם, התשובה היחידה היא עלייה. זאת טעות. כי ברגע שאתה אומר את זה, אתה בעצם אומר ליהודי, אתה טעית, אתה לא בסדר, ואתה אומר גם למדינה שבה הוא מתגורר, הנה הפתרון שלכם, לא שתדאגו לו, אלא תוציאו אותו ממדינתכם. עלייה עומדת בזכות עצמה. כדבר מטאפיזי אפילו בעם היהודי למימוש חזון מדינת הלאום של עמנו בארץ ישראל. אבל ובמקביל לכך חובתנו לדאוג שכל יהודי ויהודיה ירגישו בטוחים עם כל מה שהם לובשים על הראש, שטריימל, קפוטה, כיפה או לא לובשים, ומאמינים באמונתם ויחיו באמונתם ללא חשש, ללא מורא, בכל מקום ומקום כמו כל אדם אחר. ולשאלה איך מתמודדים עם זה, אני חושב שהרשתות החברתיות הן גם הסיבה וגם הפתרון. הסיבה, כי כל היצר האפל של בני האדם, פחד, שנאה, מנוקז לרשתות הללו. שם כל הזבל האנושי, מהימין הכי קיצוני והשמאל הכי קיצוני, שהם די קרובים בסוף בשנאת ישראל, מתנקז לשם. והדרך להתמודד היא בלפורר את זה, את אותם יצרים, על ידי התמת מסרים שחודרים להמונים. זה באמת אתגר עצום. אנחנו מתעסקים בזה יום ולילה, וזה לא פשוט בכלל. כי זה גם מחייב גורמי אכיפה ומדינות חוק וחירות הביטוי. אני אסיים במשפט. אם בארצות הברית, לדוגמה, תמיד היו, אתה יכול להניח, היו תמיד מיליוני אנטישמים. אבל הפעם הם כולם על אותה פלטפורמה. זאת הבעיה. השאלה איך אתה מפרק את הפלטפורמה הזאת.
אוקיי, אני רוצה להקדיש את הדקות הקרובות לעתיד, באמת, לנסות ולמצוא בשתי דקות כל אחד מכם איזשהו פתרון. Mr. Cantor, I want to discuss the future. And it seems the most imminent problem now is to safeguard the communities in Europe, the Jewish communities. Mr. Herzog said that people are not wearing their kippahs in Europe because they are afraid. They became transparent. So what can Startup Nation do for Jewish communities in Europe to safeguard them?
You raised a very important question. You know, according to Confucius, you can't find the black cat in the black room when there is no cat at all over there. Jews can't save themselves in Europe and worldwide as well. And the crisis of anti-Semitism is only secondly about Jews. It's about something else. It's about extremism, which is going to take over the executive power in each country, country by country. And this is the case. And if leaders of the world is going to understand that it is a threat against them, and that extremism attacking Jews only because they are the most reliable pillars of the existing societies historically and today, and only because of this they are the targets. Only after this we can do something to change the situation with anti-Semitism, because we have to fight not only anti-Semitism of Jews, but the extremism of the combined evil of ultra-right, ultra-left, and Islamists.
And are the foreign governments doing enough in order to,
never enough,
to save the Jews?
Never enough. But we have last year, it was exactly 2018, in Austria, we had historically the biggest academical conference about how practically to fight anti-Semitism. As a result, we have 15 recommendations, basic recommendations how to fight anti-Semitism. And majority of these recommendations is not about how Jews have to behave. The majority is about how politicians should do. So that's why the World Holocaust Forum, which we are going to have here in Israel in a couple of weeks, is the exact follow-up of these recommendations.
נראה לי שכולנו זוכרים שהשבוע לפני שנתיים אהרון אפלפלד עזב אותנו, זכרו לברכה, ובשבילי זה ככה הדברים שלו היו השראה מאוד גדולה למה צריך לעשות. אני חושבת שזה מתחיל בזה שאנחנו יכולים כולנו לקחת חלק בעיצוב ויצירת חיבור מחודש לזיכרון השואה. זה השנים האחרונות ששורדי השואה עוד איתנו, ואסור שזיכרון השואה יהיה תלוי בנוכחותם הפיזית, ו ברגע שכולנו נפתח את סלון הבית וניפגש פנים אל פנים, עיניים אל עיניים, לב אל לב, ובכל סלון יהיה איזשהו סטורי, איזשהו סיפור של בן אדם, חי או מת, נוכח פיזית או לא נמצא. אחרי שיהיה לנו סיפור אחד בלב שניקח אותנו לכל מקום, אנחנו כבר לא יכולים להיות אותו דבר. אז אני חושבת שזה דבר אחד. ודבר שני, זיכרון בסלון, במקרה שלנו, באמת היום מתקיים בכל בתי הכלא, בכל ההוסטלים, נשים במעגל הזנות, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים, הרבה מאוד קהלים שהרגישו שזה לא שלהם. ואני חושבת שברגע שאנחנו מנגישים את הזיכרון וכוללים את כולם, וגם הרבה מאוד נרטיבים שלאו דווקא היו, זה חלק בעיניי, זה ישמע מוזר, אבל זה חלק בעיניי גם מהמיגור.
מהפתרון.
ואני באמת, אני זוכרת שבערב הראשון שעשיתי אצלי בבית, אז הזמנתי אליי הבית הניצולת שואה להתחיל לספר את הסיפור שלה, ולפני שהתחילה לדבר, היא אמרה, אני מקווה לא לאכזב אתכם, כי לא הייתי באושוויץ, ואין לי מספר על היד, ואני רק ברחתי. אז אני מקווה שהסיפור שלי יהיה מספיק טוב. ואיך שהתחילה לדבר, זו אמירה כזאת חזקה, וכשהיא סיימה, היא אמרה, אתם יודעים, הדבר שתמיד יעסיק אותנו, ניצולי השואה עד היום האחרון, זה למה אנחנו שרדנו והם לא. ועכשיו שהייתי כאן, ואני יודעת שהסיפור שלי ושל כל בני המשפחה שלי נשאר בלב, אז אני יודעת שזאת הרווחה הכי גדולה שלי. ומתוך המקום הזה עצרנו גם את השיח, שבעיניי יכול להפוך את כולנו באמת לאנשים יותר טובים היום. וזה מבחינתי התשובה לדבר הזה.
מתי?
אתמול קמנו בבוקר, וקיבלתי טלפון ממי שמנהל את העמוד של אווה באינסטגרם. אני רוצה להגיד לכם משהו נורא מעניין. העמוד של אווה באינסטגרם הוא השלישי בגודלו בישראל. הראשון זה גל גדות, השני זה רפאלי, והשלישי זה ילדה שנרצחה ב-1944. ואחרי שעצרנו את העמוד של אווה, הבנו שעצרנו רגע קדוש, והחלטנו שאנחנו לא נוגעים בעמוד הזה. לא שמים עליו כלום. משאירים את זה זיכרון שכל ילד יכול לבוא ולראות את אווה. אבל אתמול קמנו בבוקר, והייתה התקפה ענקית על העמוד של ארגונים איראנים ומוסלמים. בשלב מסוים, ממש לא הצלחנו להשתלט על זה, הפעלנו כלים טכנולוגיים, חסמנו את זה, והבוקר העמוד נקי. ועל העמוד של אווה שנרצחה באושוויץ באוקטובר 1944, חודשיים לפני שאושוויץ שוחררה, שמים היום כתובות שאומרים להשמיד את העם היהודי, לרצוח את העם היהודי, בשפות שונות מפרסית, ערבית וכדומה. אני רוצה לומר משהו שמאוד הפתיע אותי. אנחנו לקחנו את 10 האנשים הכי חשובים והכי פעילים ב-BDS, ברשת. וכשהסתכלנו עליהם בפייסבוק, הם היו מאוד מאוד פוליטיים, אנטי-ישראלים. אבל שזיהינו את השמות שלהם באתרים אחרים, שהם לא פחדו שיש לכם מרכב, הם היו אנטישמים ומכחישי שואה. יש חיבור בין הדברים האלה ואי אפשר להפריד אותם. יש משהו שכל אחד מאיתנו צריך לזכור. היום לא לכולנו יש כיפה ולא לכולנו יש פירות. מזהים את היהודים כישראלים. הישראליות היא היהודי החדש. ושמתקיפים אותנו, מתקיפים עם אחד. תודה.
ולכן דרך אגב, אחד מהדברים האמיתיים, המוצקים, להתמודדות עם התופעה הנוראה הזאת, זה הנחלת לקחי השואה. זה נושא מאוד עמוק, אנחנו, ככל שחולף הזמן, מתעמם הזיכרון, הידע של האנשים חולף לו במהרה, עוד איזה פסקה בספר הלימוד שלהם ברחבי תבל, סקר של CNN, ואני אסיים, סקר של CNN, משנה שעברה, 7,000 אירופאים, מחצית, אמרו, זה אשמת היהודים, שליש אמרו, אנחנו לא יודעים כלום על השואה. ואני חושב שזה אחד מהמשימות הגדולות והנעלות, וטוב שיש את הוועידה הזאת שמשה קנטו ועמיתיו ארגנו שתהיה פה עוד שבועיים.
גברתי, רבותיי, תודה רבה לכם. תודה רבה לכם.
עד כאן עושים כותרות להשבוע. איפה אפשר לשמוע אותנו? ובכן, בעושים היסטוריה כמובן באפליקציה, באתר של רן לוי, בוויינט, איך לא, ובכל פלטפורמות הפודקאסטים בארץ ובעולם. אתם מוזמנים להאזין. אפשר ליצור איתי קשר באמצעות הטוויטר, הפייסבוק והאימייל, topler@strudel.gmail.com. תודה לגיא בינון על העריכה, רן לוי העורך הראשי, שרה סילבצקי מנהל את הקהילות, אביב שם טוב מנהל המחירות, איתמה סוויסה מצוות ההפקה, ודני תימור המנהל העסקי. עד כאן עושים כותרות, אני הייתי טילה שומפלבי. שלום שלום.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.